מסכת ביצה דף למד ה. בתחילת המשנה דתנן למדנו במשנה במסכת מעשרות פרק ד', הנוטל זיתים מן המעתן. הוא כלי גדול שצוברים בו את הזיתים כדי שיתחממו ויתבשל אל השמן שנמצא בתוכם, וינוח לסחוט אותו בבית הבד. טובל אחת אחת במלח ואוכל. הוא יכול לאכול זית זית בלי לעשר, כיוון שזו אינה אכילת קבע אלא אכילת ערי. ואם טבל ונתן לפניו עשרה זיתים, חייב, הוא חייב במעשר, שזו אכילת קבע. רבי אליעזר אומר, מן המעתן טהור. אם הוא אכל מן המעתן טהור, שהמעתן הוא טהור, חייב, הוא חייב לעשר, מפני שאין בדעתו להחזיר לשם את הזיתים הנותרים, וזוהי אכילת קבע. אבל אם הוא אכל מן המעתן טמא, שהמעתן הוא טמא, פטור, מפני שהוא מחזיר את המותר. כאשר הוא לוקח, מתחילה לוקח הדעת שיחזיר את מה שישאר, והרי זה אכילת ערי. ואבינן, והיינו דנים בשאלה הזו, מהי שנה רשע ומהי שנה ספה? מה שונה ראש המשנה ומה שונה סוף המשנה? מה ההבדל בין תחילת דברי רבי אליעזר, שהמעתן טהור וחייב במעשר, לבין סוף דברי רבי אליעזר, שהמעתן טמא ופטור ממעשר? ואמר רבי אבאו, רשע, תחילת דברי רבי אליעזר הוא מדבר במעתן טהור וגברה טמא, שהמעתן הכלי עצמו טהור, אבל האיש זה שאוכל מהמעתן הוא טמא, דלא מצא מה דרלה, שלא יכול להחזיר את הזיתים, שאז אם הוא יחזיר את הזיתים הוא יטמא את המעתן. ספה, סוף המשנה מדברת במעתן טמא וגברה, והאיש גם כן טמא. דמצא מהדר שהוא יכול להחזיר אותו את מה שנשאר. ומכאן רואים שבמקום שיכול להחזיר את הנשאר נקרא אכילת ערי. ואם כן, לא מועיל לפי רבי אליעזר במשנה אם הוא עומד ואומר, מכאן אני אוכל למחר, כדי לחייב אותו במעשר, שזו היא אכילת קבע. והרי לאחר השבת הוא יחזיר את מה שנשאר, ובאופן כזה לא נקראת אכילת קבע. עונה גמרא, מתניתין נמי, המשנה שלנו גם כן מדברת במוקצה טהור וגברה, והאיש טמא, דלא מצא מהדרלה, שלא יכול להחזיר אותה. שואלת הגמרא, והלא מוחזרים ועומדים הן, שהרי לא לקח את הפירות בערב שבת, אלא רק אמר שיקח בשבת, ואם כן, הרי הם מוחזרים ועומדים. אלא אמר רב שימי בר בן אשי, רבי אליעזר כאמרת, אתה אומר, ממנו אתה מביא ראיה ששבת קובעת לעניין מעשר, אפילו שלא נגמרה מלאכתם? רבי אליעזר לטעמו ולשיטתו, ואמר, תרומה קבעה שאם הוא מגביע תרומה גדולה גם בדבר שלא נגמרה מלאכתו, אסור לו לאכול אפילו אכילת ערי עד שהוא יפריש מעשרות. וכל שכן שבת שנחשבת אכילתה לאכילת קבע. דתנן, שלמדנו במשנה במסכת מעשרות פרק ב', פירות שתרמן שיפריש מהם תרומה עד שלא נגמרה מלאכתן. רבי אליעזר אוסר לאכול מעין ערי בלי שהוא יעשר אותם, כמו שהתרומה קובעת אותם למעשר, והחכמים מתירים. תשמע מספה, בוא ותשמע ראיה מסוף המשנה, מה כתוב שם? וחכמים אומרים עד שירשום ויאמר מכאן ועד כאן, שבדיבור שאומר מכאן אני אוכל, הוא לא מוציא אותו מידי מוקצה עד שיסמן את הפירות שרוצה לאכול. מדייק את הגמרא, טעמה, הטעם שמותר לאכול כשמסמן את הפירות, וערב שבת בשביעית, משום שמדובר בשנה השביעית, דלאו בר עשורהו, שהוא לא בן מעשר, שאין צריך לעשות מעשר מפירות הגדלים בשביעית. הרי בשאר שני שבוע, בשש השנים שהם לא שמיטה, דבני עשור נינו, שבניהם עשר הם, שהרי חייבים לעשר בהם, אסורים. מה הטעמה? מה הטעם? והרי המשנה מדברת בפירות מוקצה, שעדיין לא נגמרה מלאכתן. ומדוע אסור לאכול אותם כשהוא אומר מכאן אני אוכל למחר? לא, ואם לא משום דה שבת קבעה, שהשבת קובעת אותו לעניין מעשר? הלכאורה מכאן יש ראייה. דוחה הגמרא, לא, אין מכאן ראייה. שנה הטעם, שונה שם, כיוון שאמר מכאן ועד כאן אני אוכל למחר, קבע לי. אז הוא קבע סעודה בכך, וזה נהפך לאכילת קבע, ולא שהשבת קבע אותו לעניין מעשר. שואלת הגמרא, יחי, אם כך, מי עיריה, מדוע מדברת המשנה דווקא שהוא עומד בערב שבת, אפילו בחול נמי גם, כן, אפילו אם עומד בחול, ביום חול, ואומר, מכאן אני אוכל, גם יהיה אותו הדין. עונה הגמרא, באמת, כשהוא אומר מכאן אני אוכל, נחשב גם בחול לאכילת קבע. ומה שהמשנה הביאה הדין זה, לעניין שבת, משום שרצתה להשמיע לנו בדרך אגב דין נוסף. כמה שמעלן, זה בא להשמיע לנו, דטבל מוכן הוא אצל שבת, שאף שאסור לאכלו, הוא לא מוקצה. שאם עבר ותיקנו מתוקן, אם הוא עבר דברי חכמים שאסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת ועשה מעשר בשבת, מותר לאכול את הטבל והוא לא מוקצה. אורמין היא משליחים קושייה ממקום אחר, שכתוב שם היה אוכל באשכול, סתם אשכול הוא לא גמר מלאכה, שסתם ענבים עומדים לעשות מהם יין, ונכנס מגינה לחצר ולקט אותה משם, ובגינה מותר לאכול פירות בלי לעשר, והכניס אותם לחצר. פירות שנכנסו לחצר מתחייבים במעשר. רבי אליעזר אומר, יגמור את אכילתו והוא לא צריך לעשר, ואפילו שהחצר מחייבת במעשר, פטור, כיוון שלא נגמרה מלאכת הפירות. רבי יהושע אומר, לא יגמור, שלפי שיטתו חצר קובעת למעשר גם בדבר שלא נגמרה מלאכתו, לכן אסור לו לגמור ולאכול. ואם הוא התחיל לאכול בערב שבת, חשיכה בליל שבת, והחשיך בזמן שהוא אכל את האשכול, ואכילת שבת היא קבע, רבי אליעזר אומר, יגמור לאכול את האשכול, שאין לפי שיטתו אין אכילת שבת מחייבת אלא בדבר שנגמרה מלאכתו. רבי יהושע אומר, לא יגמור, שלפי שיטתו אכילת שבת מחייבת גם בדבר שלא נגמרה מלאכתו. ואם כן, דברי רבי אליעזר כאן, שאומר שאין שבת מחייבת אלא בדבר שנגמרה מלאכתו, סותרים לדבריו במשנה שלנו, שבמשנתנו הוא אמר ששבת מחייבת במעשר, אפילו כשלא נגמרה מלאכת הפירות. עונה הגמרא, הטעם שם, שאמרנו שאם חשיכה, מותר לו לגמור את אכילת הפירות, כדי קטן את העמה, כמו ששנינו את הטעם. רבי נתן אומר, לא, כשאמר רבי אליעזר יגמור בחצר יגמור, מה שאמר רבי אליעזר יגמור, אין הכוונה שיכול לגמור לאכול את הפירות בחצר עצמה, אלא יוצא חוץ לחצר ויגמור, הוא צריך לצאת החוצה ולגמור את האכילה. ולא שאמר רבי אליעזר יגמור בשבת יגמור, מה שאמר רבי אליעזר יגמור, אין הכוונה שיכול לגמור לאכול את הפירות בשבת, אלא הכוונה היא שממתין למוצאי שבת ויגמור. כי אתה, כאשר בא רבין מארץ ישראל, אמר בשם רבי יוחנן, אחד שבת בין אכילת שבת ואחד תרומה, אם הוא יפריש תרומה, ואחד חצר, אם הוא יכניס את הפירות לחצר, ואחד מקח, אם הוא מכר פירות לחברו, מתחייבים במעשר גם קודם שנכנסו לבית. כולן אין קובעין אלא בדבר שנגמרה מלאכתן, הם לא מתחייבים במעשר אלא רק אם נגמרה מלאכתן. הוא מפרט את הגמרא, שבת, מה שהזכיר רבי יוחנן שבת, לאפוקי מדי הלל, להוציא משיטתו של הלל, שאין הלכה כמותו אלא כמו החכמים שחולקים עליו. דתניה ששנויה בתוספת המעשרות פרק ג', המאמר פירות אם הוא אוסף פירות ממקום למקום לקצות, אוסף את הפירות ממקום אחד להעביר אותם למקום אחר כדי לייבש אותם, וקדש עליהן היום. זאת אומרת, נכנסה השבת. אמר רבי יהודה, הלל לעצמו אוסר, שרק לדעת הלל ששבת קובעת למעשר גם קודם גמר מלאכתן, אסור לאכול את הפירות עד שיעשר, אבל כל דורו חולקים עליו. משהו הזכיר חצה שקובעת למעשה רק בגמר מלאכה, להפוקה להוציא מדי רבי יעקב, ממה שאמר רבי יעקב דתנן ששנו במשנה במעשרות פרק ג', המעביר תאנים בחצרו לקצות ומעביר אותם כדי לייבש אותם, בניו ובני ביתו אוכלים מהן ערי, מותר להם לאכול אכילת ערי, ופטורים מן המעשר, אפילו שחצר קובעת למעשר, מכל מקום היא לא קובעת קודם שנגמרה מלאכתן. ותנה עלה ונשנתה עליה בברייתא, רבי יעקב מחייב, לפי דעתו צריך לעשר, שהוא סובר שחצר מחייבת במעשר גם קודם גמר מלאכה. ורבי יוסף ברבי יהודה פותר, לדעתו לא מעשרים, שהוא סובר שאין חצר מחייבת אלא בדבר שנגמרה מלאכתו. ורבי יוחנן בא ללמד אותנו שאין הלכה כרבי יעקב. מה שהזכרנו, תרומה להפוקה להוציא מדרבי אליעזר, ממה שאמר רבי אליעזר דתנן שלמדנו במשנה במעשרות פרק ב', פירות שתרמן שהוא הפריש מהם תרומה עד שלא קודם שנגמרה מלאכתן, רבי אליעזר אוסר לאכול מהן אכילה של ערי, וחכמים מתירים, ורבי יוחנן סובר כמו חכמים. ומה שהזכיר מכך כדתניה, כמו שלמדנו בברייתא, הלוקח, מי שקונה תאנים מעם הארץ במקום שרוב בני אדם דורסין, שרוב אנשי המקום נוהגים לקצוע את התאנים ולעשות מהם עיגולי דבלה, ואם כן לא נגמרה מלאכתם, אוכל מהן ערי, שאין מכך קובע בדבר שלא נגמרה מלאכתו. ומעשרן דמי, פירוש, אחר שנגמרה מלאכתן ורוצה לעשר אותם, מעשר אותן בתורת דמי, כלומר בתורת ספק, בלי ברכה, אבל לא מעשר אותם בתורת ודאי, כיוון שרוב עמי הארץ כן מעשרין. מסכם את הגמרא שמאמינה תלת, לומדים ממנה, מהברייתא הזו, שלוש הלכות. שמאמינה לומד מזה, מכך אינה קובעת לעניין המעשר אלא בדבר שנגמרה מלאכתו, ואם לא נגמרה מלאכתו גם אם מחר אותו לא צריך לעשר. ושמע מינה שרוב עמי הארץ מעשרין הן, ולכן עושה מעשר מספק ולא בתורת ודאי. ושמע מינה ולומדים ממנה מעשרין דמי מעמי הארץ, תבואה שאדם קונה מעם הארץ ויש ספק אם הוא עשר אותה, מעשרין אותה בתורת דמי ולא בתורת ודאי, אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו, ואף על פי שלא התחייבה עדיין למעשר, מכל מקום חוששים שמעשר אותה מארץ ואין מעשרין אותה בתורת ודאי. רבי יוחנן בא לחדש שבמכך פטור ממעשר בדבר שלא נגמרה מלאכתו, ולאפוקה מהדתנן ולהוציא ממה שלמדנו במשנה, המחליף פירות עם חברו והחלפה דינה כמו מחירה ומחייבת במעשר, והחלפתם הייתה זה לאכול וזה לאכול, בין שזה מתכוון לאכול ולא לייבש, גם חברו מתכוון לאכילה, ואם כן נגמרה מלאכתן, ובין זה לקצות וזה לקצות, שניהם מחליפים רק כדי לייבש אותם לעשות מהם קציעות, ולא נגמרה מלאכתן. או זה לאכול וזה לקצות, ובין שאחד מתכוון לאכול והשני מתכוון לייבש אותם, חייב, שניהם חייבים לעשות מעשר, ואף של הזה שרוצה לייבש עדיין לא נגמרה מלאכתן, מכל מקום המיקח מחייב במעשר גם קודם גמר מלאכה. רבי יהודה אומר, לאכול, זה שהחליף על דעת לאכול, חייב, וזה שהחליף על דעת לקצות, לעשות מהם קציעות, פטור, כיוון שבשבילו עדיין לא נגמרה מלאכתן, ולדעתו אין המיקח מחייב בדבר שלא נגמרה מלאכתו. ורבי יוחנן פוסק כמו רבי יהודה. אדרן הלך פרק המביא, ומתחילים בעזרת השם פרק חמישי משילין. אומרת המשנה, משילין משליחים פירות דרך ארובה ביום טוב. אדם ששטח חיטין וסעורין על הגג כדי לייבש אותם, וראה שעומדים לרדת גשמים, התירו לו לטרוח ולהשליך אותם לארץ דרך הארובה שבגג. אבל לא בשבת. בשבת לא התירו לטרוח בזה. ומכסים פירות בכלים מפני הדלף, התירו חכמים לחסות את הפירות מפני מי גשמים הנוטפים מן הגג, העלולים לקלקל את הפירות משום הפסד ממון. וכן מותר לחסות מפני הדלף כדי יין וכדי שמן, ונותנים כלי תחת הדלף בשבת, כדי שהגשמים יתכנסו בכלי ולא ילכלכו את הבית. עד כאן המשנה. אומרת הגמרא, איתמר, נאמר בבית המדרש, רבי יהודה ורבי נתן. תנה חדה, אחד מהם שנה במשנה שלנו בלשון משילין, ואחד מהם שנה במשנה שלנו בלשון משחילין. אמר מר זוטרה, מן דתנה, מי ששנה בלשון משילין לא משתבש, הוא לא טועה, שהוא לשון נפילה קודם זמנו. ומן דתנה, ומי ששנה בלשון משחילין גם כן לא משתבש, הוא לא טועה, שזה בלשון השפלה, שמשפילים את הפירות לארץ, ולכל לשון יש ראיה. מן דתנה, משילין לא משתבש, מי ששנה בלשון משילין גם לא טועה, דכתיב שכתוב בדברים כ"ח מ', כי ישל זה תכה, עץ הזית יוריד את פירותיו טרם שיתבשלו הפירות. ומן דתנה משחילין לא משתבש, ומי ששנה לשון של משחילין גם כן לא טועה, דתנן שלמדנו במשנה בבחורות דף מ עמוד א בעניין מומי הבכור השחול והכסול. מסבירה הגמרא, שחול שנשמטה ערכו, נפלה לו הערך לבכור, אז מכאן שמשחילים הוא לשון השפלה. כסול שאחד בירקותיו גבוהה מחברתה. אמר רב נחמן בר בן יצחק, מן דתנה, מי ששנה במשנה משירין לא משתבש, הוא לא טועה. ומן דתנה, ומי ששנה במשנה בלשון משחירין גם כן לא משתבש, גם כן הוא לא טועה. ומן דתנה, ומי ששנה במשנה מנשירין גם כן לא משתבש, הוא גם לא טועה. מפרט רב נחמן, מן דתנה משירין לא משתבש, מי ששנה בלשון משירין הוא לא טועה, דתנן שלמדו במשנה בנזיר כף בנזיר מבית עמוד א. רבי ישמעאל אומר, נזיר לא יחוף ראשו באדמה, אסור לו לחפוף ולשפשף את ראשו בסוג של אדמה כמו סבון שרוחצים בו, מפני שמשיר את השיער, והרי הנזיר אסור לגלח שיער ראשו. אז מכאן שמשיר הוא לשון נפילה. ומן דתנה, ומי ששנה במשנה משחירין לא משתבש, הוא לא תועד, אתנן שלמדנו במשנה מסכת כלים, פרק י' ג' משנה א', השחור, התער, הוא נקרא כך, השם שהוא משחיר, הוא מוריד את השיער, והזוג, מספריים, נקראים זוג, משום שיש להם שני סכינים, של ספרים, אף על פי שנחלקו, נתפרקו הסכינים, תמאין, הם מקבלים תומעה, שכל אחד בפני עצמו ראוי למלאכה, ומכאן ששחור הוא לשון נפילה. ומן דתנה מנשירין, ומי ששנה במשנה בלשון מנשירין, גם כן לא משתבש, הוא לא טועה. דתנן, שלמדנו במשנה בשבת קוף ממבב עמוד ב', מי שנשרו כאליו, נפלו הבגדים שלו בשבת, במים, מהלך בהם ואינו חושש, הם מתייבשים מעצמם, הוא לא חושש שיחשידו בו שהוא קיבס אותם בשבת. מכאן שמנשירין הוא לשון נפילה. אינמי, או גם ראיה נוספת, מעדתנן, מזה שלמדנו במשנה בפאה פרק ד' משנה י', איזה הוא לקט שחייבים להניח, לשים אותו, להשאיר אותו לעניים, הנושר בשעת קצירה, ומכאן שמנשירין לשון נפילה. תנן, למדנו במשנה משילין פירות דרך ארובה ביום טוב. שואלת הגמרא, עד כמה? כמה פירות מותר להשיל דרך ארובה ביום טוב, וזה לא ייחשב לטרחה גדולה. אמר רבי זירא, אמר בשם רבי אסי, ואמרי לה, ויש אומרים שאמר את זה רבי אסי בשם, אמר בשם רבי יוחנן, כאותה ששנינו, שלמדנו במשנה בשבת, קוף כפבב עמוד ב', מפנין, מותר לפנות בשבת, 4 ו-5 קופות סלים של תבן ושל תבואה מפני האורחים, אם הוא יזמין לאכול ואין להם מקום לשבת ולהסב, מותר לפנות. ומפני ביטול בית המדרש, כדי לפנות מקום לתלמידים לשבת, וכן אצלנו מותר להוריד מהגג שיעור של 4 ו-5 קופות. דוחה הגמרא, ודילמה שנהתם, ושמה שונה שם, שדווקא שם איתנו להוריד כמות כזאת, משום דאיקה שיש ביטול בית המדרש. אבל אחר כאן, דליקה שאין ביטול בית המדרש, לא, באופן כזה לא נתיר לטלטל. אינמי, או גם נאמר, אתם שם היינו טעמה, זה הטעם, ו4 ו-5 קופות שרי, מותר, הטעם שהתרנו לפנות בשבת כמות גדולה כל כך, משום שבת דחמירה ולא יתה לזלזול בה, משום שהשבת היא חמורה ולא יבוא לזלזל בה, אבל יום טוב דקיל ויתה לזלזול בה, יום טוב שהוא קל יותר ויבוא לזלזל בו, כלל כלל לא, לא יהיה דינו כשבת, ולא נתיר לפנות כמות כזאת גדולה. אינמי, או גם יש סברה לאידך גיסה, לצד אחר, להתיר לפנות כאן כמות יותר גדולה משם. הטעם היינו טעמה שם, זהו הטעם שמותר לפנות 4 ו-5 קופות בלבד, משום דליקה שאין הפסד ממון. אבל אחר כאן דאיקה שיש הפסד ממון, אפילו טובה נמי, אפילו הרבה גם כמות גדולה יותר מ-5 קופות, יהיה מותר לטלטל.